מוטי זקן, מומחה למיעוטים במזרח התיכון. תחום המומחיות העיקרי שלי זה קורדיסטן, היהודים בקורדיסטן, המוסלמים בקורדיסטן, הנוצרים, האשוריים בקורדיסטן, שפרסמתי ספר חשוב ליהודים בקורדיסטן.
אולי תספר לנו באמת על יהודי קורדיסטן.
יהודי קורדיסטן, כן, הגיעו ארצה אחרי שחיו באזור קורדיסטן, באזור מסופוטמיה, ארם נהריים, אלפי שנים מאז גלות אשור, ששם התנ"ך מציין במפורש את הנהר חבור, והם חיו אלפי שנים בקרב הקורדים. אבל במאה ה-19 ובמאה ה-20, לאט לאט, אבל בטוח, היהודים הקורדים עזבו קורדיסטן, התחיל במאה ה-19, ונמשך ביתר שאת סביב מלחמת העולם הראשונה, שבה המיעוטים חוו טרגדיות באזור של קורדיסטן. הארמנים, כזכור, חוו שואה ארמנית, האשורים, שמיעוט אשורי באוסטרליה, גם כן נטבחו וגורשו מאזור טורקיה, קורדיסטן הטורקית, וגם היהודים חשו מאוימים, ומלחמת העולם הראשונה חוללה באמת בלגן גדול במזרח התיכון, והיהודים, אחרי שהתעללו אלפי שנים לציון, התחילו לעזוב לכיוון ארץ ישראל, ובעצם הגל האחרון של היהודים בקורדיסטן עלו ארצה אחרי השנים של העלייה הגדולה לאחר הקמת המדינה, 48, 49, 50, 51, וכך הסתיים הפרק של יהודי קורדיסטן, כאשר כולם, כמעט כולם, עזבו את קורדיסטן והתיישבו בארץ ישראל.
אז זה מדהים, הם שמרו מאות שנים על הזהות שלהם בתוך, כמיעוט בתוך קורדיסטן, והם לא התערבו עם יהודי עיראק?
יהודי קורדיסטן היו שונים, קודם כל מבחינה גיאוגרפית הם חיו באזורים שקרובים, שבתוך הקורדים, עם שפה נפרדת קורדית, עם תרבות, מוזיקה נפרדת, עם אוכל נפרד. נכון שהייתה השפעה, היה פעפוע בינם לבין עיראק, אבל עיראק נחשבה, בגדד לצורך העניין, נחשבה עיר יותר מתקדמת, יותר מודרנית, שהיהודים בה היו עשירים. הקורדים שגרו באזורים הצפוניים יותר, היו קצת יותר פחות עשירים, והיו אנשי כפר, אנשי חקלאות, או רוכלים קטנים, או סוחרים קטנים, או בעלי מלאכה. היה שוני והיה דמיון.
ידוע לכל שהמזרח התיכון עבר שינויים מהותיים. בשנים האחרונות אתה סיפרת שהמיעוטים תמיד סבלו מרצח, מתקיפות. קודם כל אנחנו נחזור אחורה ונשאל את עצמנו, מי הם האשורים, הקורדים, היזידים? למה הם אף פעם לא התערבו בין העמים בהם הם ישבו? מה הייחוד שלהם?
קודם כל, הייחוד של קורדיסטן הוא שיש שם הרבה קבוצות דתיות, אתניות, ששמרו על הייחוד שלהם במשך אלפי שנים, למרות שצמחו פה דתות מרכזיות, למרות האסלאם שצמח פה מראשית המאה השביעית, למרות הנצרות שקיימת מהמאה הראשונה. יש פה כל מיני קבוצות דתיות קטנות, מיוחדות, שהצליחו לשרוד בתנאים הללו של קורדיסטן. כלומר, קורדיסטן, המיוחד של אזור קורדיסטן, הוא שהייתה שם כנראה איזושהי סובלנות כלפי הדתות האחרות, או שהדתות שהתקיימו, שהצליחו להתקיים, דון היזידים, שהיא דת מאוד מוזרה, ותמיד גילו בעניין החוקרים, היו מוכנים לשלם את הקורבן כדי להמשיך ולהישאר עם האלמנטים ועם האמונות המיוחדות שלהם, שנראו זרות לסובבים אותם. למשל היזידים תמיד נקראו על ידי הקורדים או על ידי הטורקים, נקראו שיטן פרס, כלומר עובדי שטן. לא בגלל שהם עובדי שטן, אלא בגלל שהשטן משמש, יש לו איזשהו תפקיד באמונה שלהם. מי שלא הבין אותם נכון, קרא להם עובדי שטן, וגם כתוצאה מהאמונה הזאת, תפקו בהם, או יצאו תמיד אסלם.
האשורים הם נוצרים למעשה, זה הסיריאנס.
נכון, האשורים הם אלה שהראשונים שקיבלו את הדת הנצרות, שהשליחים הגיעו לאזור של מסופוטמיה, של אזור של קורדיסטן, והם קראו לעצמם אשורים בגלל אשור הקדומה, ובגלל השפה שלהם אגב, אשורית.
אתם מאזינים לרדיו SBS המשדר בעברית ברחבי אוסטרליה עם ניצל אוינסטין. האורח שלנו היום הוא דוקטור מוטי זקן מהאוניברסיטה העברית בירושלים. דוקטור זקן, אשמח לה אם אתה תספר לנו מה קורה עם המיעוטים באזור כעת, עם דאש, עם ההתקדמות של דאש. אנחנו יודעים שהוא כבר טבח ביזידים, לקח את האנסת הנשים, קורא להם, חיתן אותם, הסלם אותם. מה קורה באזור כעת עם המיעוטים?
אין שום ספק שמלחמת העולם הראשונה היו משברים קשים עם המיעוטים, והארמנים נצבחו וכן האשורים, ואנחנו חווים היום, אני חושב, 100 שנים לאחר מכן, פגיעה קשה במיעוטים במזרח התיכון. מספר הנוצרים מתבלבל, בכך מדינה כמו עיראק, מספר הנוצרים בהשוואה ל-2005 ירד פלאים, המון נוצרים מבקשים להגר ולברוח מאזור הקשה הזה, מאזור הקרבות הזה ומאזור שבו הם קשה להם לחיות. עכשיו כופרים בעיני המוסלמים, ובטח בעיני קבוצה קיצונית כמו המדינה האסלאמית, וכך הם רואים בכך שאם הם הופכים בהם או מאסלמים את האנשים שלהם והופכים את הבנות שלהם לשפחות מין, אז הם עושים מצווה ומעשה טוב מבחינה נקודת הזאת אסלאמית. ולכן המצב של המיעוטים הוא בכי רע. בטח הנוצרים, בוודאי קבוצות דתיות מוזרות כגון היזידים או אחרות, וכל עוד העולם לא מתעורר ולהבין שיש פה בעיה, ולכן נגדה...
דוקטור מוטי זקן, ברצוני לשאול אותך, העובדה היא שכורדיסטן אף פעם לא הייתה מדינה עצמאית. הכורדים תמיד חיו תחת טורקיה, תחת סוריה, תחת עיראק, ובהסכם סייס פיקו למעשה, כמו שאתה יודע, לאחר מלחמת העולם הראשונה, אף אחד לא התחשב בכורדים, חילקו את המזרח התיכון כמו שרצו הבריטים והצרפתים, והכורדים שוב פספסו את ההזדמנות שתהיה להם מדינה עצמאית. האם יש סיכוי של הכורדים תהיה מדינה עצמאית אי פעם?
כשביקרתי בכורדיסטן ב-2012, אז היו דיבורים כמעט בגלוי שאוטוטו מדינת כורדיסטן בעיראק, האוטונומיה, המדינה הלכה למעשה, אם כי לא מבחינה משפטית, דה פקטו ולא ביורה, הולכת להיות מדינה עצמאית ולחיז על עצמה. ולשמאז דאש, המדינה האסלאמית, קצת טרפו את הקלפים. ולכן אני חושש שבמצב הנוכחי, התקווה של הכורדים למדינה עצמאית היא קצת נפגעה. מה עוד שטורקיה עומדת מנגד ונלחמת נגד הביטויים העצמאיים של הכורדים בסוריה. הם חוששים מהקמת עוד ישות כורדית עצמאית בגבול עם סוריה, והטורקים היא מדינה חזקה, והיא מדינה שהיא במשך 100 שנים ויותר מנהלת מסע שיסוי וביקוי והשפלה נגד הכורדים. המצב של הכורדים הוא בבעיה. יש להם גם את המצב הגיאופוליטי המיוחד שהם נמצאים בו בלי גישה לים, אם זה בעיראק או בסוריה, ויש להם גם כן מעצמה אזורית כמו טורקיה מצד אחד, כמו איראן מצד שני, שמתנגדות לכל ביטוי כורדי עצמאי.
מה הקשרים של ישראלים הכורדים כיום? אני זוכרת שהייתי ילדה, משה דיין נסע לכורדיסטן, סייע למנהיג הכורדים. אני חושבת שזה היה ברזני, אני זוכרת את השם אפילו.
נכון.
כי אני מאוד התרשמתי
נכון,
מהעניין.
היו קשרים בין כורדיסטן, אני לא יכול לדבר על הקשרים היום, על דברים שאני לא יודע בוודאות. יש סימפתיה, ויש הסימפתיה ההדדית בין היהודים לכורדים. יש גם דמיון בין ישראל שנאבקת עם אויבים מסביב לה, ובין הכורדים שנאבקים עם אויבים, אינם מוסלמים, אבל אויבים מסביב לה. אבל אני מניח שיש קשרים ויש תמיכה ויש סימפתיה.
דוקטור מרדכי זקן, רב תודות.